אתם מאזינים לפודקאסט ברצלונה בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר.
פודקאסט ברצלונה פרק 90, ואיזה משחק קיבלנו לכבוד הפרק העגול. ברסה מנצחת 3-2 את פריס סן ז'רמן בפארק דה פרנס במשחק הראשון של רבע גמר ליגת האלופות. איתכם באוזניים לפרק הזה אורי רייך, עמית לבנטל ונדב זילברשטיין מאתלטי קליניק. בוקר טוב חברים.
בוקר מבורך,
סוף סוף משהו קורה.
בוקר של חיוכים.
לגמרי, מה הסיכוי? מתי הפעם האחרונה שדיברתי כאילו וואלה איזה כיף, ראינו משחק, היה מה לראות.
אז לפני הכותרות אני רוצה לשאול אותך, קודם כל גם ברסה ניצחה בחוץ בליגת אלופות וגם שרדנו את הלילה כדי לספר. אז לפני הכותרות נדב, הופתעת מברסה?
ברור שכן, תראה, אני הייתה לי הרגשה שלפחות ברצלונה תעלה תצוגה שתהיה מה שנקרא סוליד, כאילו שהם יראו בסדר שיוכלו להתמודד עם פריז. פריז כן קבוצה מוגבלת, הייתי בטוח שהיא משמעותית טובה מברצלונה ברמה האישית, וזה לדעתי עדיין ככה, אבל הם אשכרה צריכו להתמודד מולם, אשכרה צריכו להתגונן, צריכו לתקוף, צריכו לכבוש 3 שערים בפארק דה פרנס, שזה משהו שלא תיארתי לעצמי שכאילו זה אפשרי מבחינת ברצלונה הזאת. חשבתי שזה טקו מכובד, 3-2 לצאת מצרפת, וואו.
כן, זה, תראה, זה המשחק שחותם את החזרה של ברצלונה לאליטה האירופאית אחרי תקופת גלות ארוכה מאוד, שאם אתה בן 20 אתה לא זוכר כל הרבה שנים של ברסה מחוץ לטופ האירופאי, אבל זה בעצם ברסה לראשונה אחרי דן מסי וה-MSN שהיא פקטור באירופה. נזכיר, ב-2020 העולם מגיע קורונה, הכל נדחה, ואז ברסה חוזרת ומקבלת 8-2, זו הופעה האחרונה שלה ברבע גמר, מאז רק מפלות באירופה, ירדה לרמות של האירופה ליג וגם שם מבוכות. ופה היא מנצחת את אחת הפייבוריטיות, אתה יודע, פריז בוא נגיד מקום שלישי אחרי ריאל וסיטי אולי בפייבוריטיות, או לצד ביירן בטח, אז ברסה פה היא לא הייתה פייבוריטית, ונתנה משחק לפנתיאון. אתה יודע, זה מדהים, אתה הולך לסטטיסטיקה, מאז הזכייה, אותה עונה של ה-MSN ב-2014-15, ברסה לא כבשה בחוץ 3 גולים בליגת אלופות, בנוקאוט, היא לא ניצחה כמעט משחקי חוץ בנוקאוט, כבר שנים, ואתה יודע, היה לה ניצחון אחד עם שער עצמי, אבל כזה ניצחון הצהרתי, של הצהרה, שקיבלת באמת את הכל פה, את ההתעלות, את האיכות של השערים, את האופי שאתה תכף תדבר, עם הרבה שחקנים, עם החילופים, אני תכף אני אדבר על מה, אתה יודע, הכותרת שלי מהמשחק שזה צ'אבי כמובן, אבל אני חושב שזה פשוט דליריום, זה ה... משחק הכי גדול של ברסה בעידן צ'אבי ומזה הרבה שנים, וזה המשחק שמחזיר את החיוך בעצם לפנים של האוהדים, שהחזיר את התקווה, וכן, אביב הגיע, צ'אבי בא.
יפה, טוב, הכותרת שלי ככה בקצרה, אנחנו נדבר פה עוד מעט הרבה על כדורגל וטקטיקה וצ'אבי, הכותרת שלי היא איזה יופי, איזה אופי, ו... אמנם כשמדברים באמת על מפגשים בליגת האלופות עם פריז, אז תמיד הולכים למילה רמונטדה, אבל בתכלס, המילה שמייצגת את ברצלונה וליגת האלופות של השלוש שנים האחרונות, כשהיא הייתה בליגת האלופות ולא ירדה לליגה האירופית, זה בעיקר היה מלטדאון, או קריסה, רומא, ליברפול, you name it. ואתמול, לא רק שברסה לא קרסה מול הלחץ של פריז בתחילת המשחק, והצליחה ככה לצלוח את הפתיחה החזקה, היא ירדה למחצית ביתרון, סליחה, ואז אני עשיתי מלדאון, ואז הגיע הצמד של פריז, שאגב הכניס את ברצלונה לפיגור פעם ראשונה מאז המשחק נגד גרנדה, 8.5 שהיא לא הייתה בכלל בפיגור, היא מוצאת את עצמה בפיגור בפארק דה פרנס עם הלחץ של הקהל, עם שני שערים מהירים, מה שנקרא מתכון לקריסה מפוארת כמו שהיינו רגילים. ופדרי אמר אחרי המשחק די בכנות, הוא אמר פעם היינו מקבלים גול או שניים והיינו קורסים, והפעם לא רק שלא קרסו, ולא רק שהצליחו לעצור את המפולת, לא עצרו את זה על 2-1 ונצא מזה, היא גם הצליחה להתרומם נפשית, שוב לפני הכל, להרים את הראש, לעשות את ה-2-2 וגם אחרי ה-2-2, להמשיך, אני מדבר מהבחינה המנטלית הנפשית, להמשיך לחפש את השער הנוסף, לחפש את ההכרעה. אז שוב, אני אשים פה איזושהי כוכבית, יכול להיות שבגומלין, ולרוב המלטאונס האלה קראו לה במשחקי הגומלין, יכול להיות שתגיע הנפילה הזו, אבל אם ברסה תהיה בסופו של דבר בחצי הגמר, זה בעיניי לא פחות נפשי ממקצועי, ועכשיו אפשר גם לדבר מקצועי לבנטל.
כן, אז קודם כל אני רוצה להגיד לך שברסה, אנחנו לא יודעים מה יהיה בגומלין, אבל אנחנו יודעים להגיד שארבעה ריבי גמר מצוינים, וכל הקבוצות כבשו שערים, 18 שערים ב4 משחקים, וברצלונה בעמדה הכי טובה, מכל השמונה, היא היחידה שניצחה בחוץ, כי היה שני טקו ועוד ניצחון ביתי דחוק של אתלטיקו, אז ברצלונה מבחינת המצב, נכון שאין לה את הקמפנו, אבל היא כן במצב טוב, ואין ספק שהאוהדים של ברסה מכל הקבוצות במצב המנטלי הכי טוב אחרי השבוע הזה של הריבי גמר, אתה יודע, אם תרצה נגיד בהמשך מילה על כל הניתוחים המקצועיים של הריבי גמר באופן כללי, אבל עכשיו אנחנו בברסה, אז אני, הכותרת שלי, זה משחק ההישארות של צ'אבי, אני חושב ש... אתה יודע, כל הנושא של האמירה של צ'אבי אני עוזב, זה היה בגלל לחץ, זה לא היה מתוכנן, זה היה פשוט שהוא ראה את הקבוצה קורסת בבית, רושמת הפסד שלישי תוך זמן לא רב בבית, מול ויה ריאל, אותה קריסה, שאתה יודע, גרמה לו לעשות צעד טקטי, אבל אתה יודע, כולם חשבו שזה צעד אסטרטגי, אבל מהרגע הראשון, אתה ראית שכולם בברסה רוצים להשאיר אותו. עכשיו, קרויף בזמנו אמר שמאמן חייב שיהיה לו 2.5 בחוזה קדימה, כי השחקנים חייבים להאמין בפרויקט, ואתה לא יכול להגיד, אני לא מאמין במאמן, הוא תכף הולך, ואז שחקנים יזייפו. אבל סילם, מה קורה פה? בגלל שצ'אבי הולך, פתאום כולם נלחמים ורוצים שהוא יישאר, וזה בין הכותרת של המשחק. מפה היא נובעת. מה הכותרת? הכותרת זה רפיניה וקונדה. אחד עוצר את אמבפה, השני מככב עם צמד. מה משותף לשניהם? שניהם היו צריכים להתפשר ולשחק לא בעמדה שהם אוהבים למען הקבוצה. וזה מתחבר לזה שצ'אבי, בעצם הרי מה קרה? צ'אבי שנה שעברה רביעה אליפות עם הגנה היסטורית, וקונדה לא מרוצה איפה שהוא משחק, ורפיניה גם, אתה יודע, במובן הזה זה היה סימני שאתמול זה היה נגד אוסמן דמבלה, נכון. כי אם אתם זוכרים תחילת העונה שעברה, רפיניה היה צריך לזוז את צד שמאל בשביל דמבלה, לא אהב את זה, אבל אותו רפיניה שעבר שתי פציעות עונה, חטף כרטיס אדום, היה לו משברים, וראה את למין ימל, זה גם התמודדות לא פשוטה, לראות ילד בן 16, שפתאום אומרים, מה, לא צריך אותך, נמכור אותך, כי יש לנו ילד בן 16, את כל זה, ואז הוא מקריב, מאז שצ'אבי בעצם עושה את כל השינויים, קריסטנסן קשר וכל זה, הוא תוך כדי תנועה, עושה התאמות יפות, מתמודד עם פציעות קשות, בוא לא נשכח, כל שלישיית קישור חשובה שפצועה תקופה, ורפיניה מככב פה, וקונדה בצד השני עוצר את אמבפה, וצריך את קונדה, צריך להזכיר, זה חודש המכריע של קונדה והראוכו, פעמיים אמבפה, ואחרי זה ויניסיוס ורודריגו בקלאסיקו אוטוטו. אז צ'אבי פה, עם החילופים, הבינגו שלו, פדרי, שאיך שחוזר מפציעה, נגיעה ראשונה אחרי פחות מדקה, נגיעה אלוהית, שזה ברצלונאית גם, כל כך השער הזה, וגם חילוף של קריסטנסן, בינגו, ושימו לב לסמליות פה, הוא מתמודד מול לואיס אנריקה, והיה על הקווים פה, היה המון ביף בין המאמנים האלה, היה ויכוח מי זה הברצלונאי האמיתי, מי הנאמן?
אבו חסן המקורי של ה-DNA של ברצלונה.
בדיוק, ה-DNA, מי פה הקרויפיאני, מי הגוארדיוליסטי, אתם יודעים, לואיס אנריקה לא מסתיר את השאיפות שלו לחזור לאמן את ברסה, אז היה פה, וגם ראו כמה זה פגע בו בלואיס אנריקה ההפסד, שהוא אמר, לא הפתיע אותי איך ברסה תשחק כשהיא תעיף כדורים קדימה, כשיש לה את טר שטגן ולוונדובסקי, ציפי, אתה יודע, אמרות מרירות כאלה, ובסוף, אתה יודע, פריז מחזיקה בכדור כמעט 60% מהזמן, אבל ברסה במשחק הכי טוב שלה התקפית, ואני חושב שצ'אבי הכיוון הוא להישאר. כולם, אני מודה שאני אישית לא אהבתי את הצד הזה שהוא כאילו אמר אני עוזב, אבל אני חושב שזה קצת בלוף, אתה יודע, במועדון הקפיאו את החיפושים אחרי מאמן חדש, כולם רוצים שצ'אבי ימשיך, ואם הוא עובר את פריז, הדרך לשם, אתה יודע, לכיוון השערה שלו, יש גם קלאסיקו, נראה מה יהיה, הוא כזה משחק אותה, תחזיקו אותי, כי למה לעצור את מה שעובד לא נהדר, אבל יש תחושה ואמונה שהוא יישאר, וברסה, אחרי המשחק הזה, וצ'אבי מועמדים לזכייה בליגת אלופות, כמו שאומר, המחשב של ה-AI שעשה את הניתוח, אני חושב שזה משחק הצרה, ופה ברסה מראה שיש לה את זה, והרבה אוהדים שדיברתי איתם מאמינים, שברסה יכולה לזכות בליגת אלופות, ולסיום הנושא הזה, חבר שלי שלא רואה את ברסה לאורך העונה, אוהד בפרמייר ליג וזה, מאוד התלהב מברסה, התרשם ממנה, בייחוד מחצית הראשונה, גם הקאמבק בסוף, אתה יודע, זה מצחיק אותי שיש אנשים שלא רואים כדורגל ככה, ואז יש משחק גדול ליגת אלופות, אז הם בטוחים שרפיניה כל מחזור ככה.
כל מחזור דופק את השערים.
אבל זה הסיפור, ברסה מבסוטית, והרבה אנשים לא חייכו כזה חיוך רחב כבר הרבה זמן.
אני רוצה להגיד שני דברים לגבי צ'אבי, ואז אני אשמע את דעתו של נדב, כי אנחנו יודעים מה דעתו הקודמת לגבי צ'אבי. קודם כל, לגבי קרב מסיבות העיתונאים של לואיס אנריקה וצ'אבי, שלואיס אנריקה אמר, ברור שאני מייצג יותר ברצלונה, תראו את המספרים, מחזקת כדור, לחץ גבוה וכולי. הכותרת שלי מסוף המשחק לאור מסיבת העיתונאים הזו, לואיס אנריקה ניצח את צ'אבי, ברצלונה ניצחה את פריז. כן, לואיס אנריקה ופריז שלו לחצו גבוה יותר והחזיקו יותר בכדור כמו שאמרת, אבל ברצלונה ניצחה בשורה התחתונה, וזה משהו שמאוד אהבתי אצל צ'אבי אתמול, כי תמיד היו לנו ביקורות לגביו על זה שיש לו את סוג המשחק הקבוע שלו, ואתמול הוא לא בא והתעקש לעשות לחץ גבוה, כי הוא ידע שמול המהירות של אמבפה ושל דמבלה זו התאבדות, וברצלונה לא התביישה, נכון שהיו לה רגעים במשחק שהיא קצת התעקשה לפעמים על להניע את הכדור, אבל היא לא התביישה גם לשלוח המון כדורים ארוכים, וראית שזה מתוכנן, הכדורים ארוכים על לבנדובסקי, הכדורים לתנועה של רפיניה פעם אחר פעם, ובקטע המקצועי מאוד התרשמתי מצ'אבי מזה שהוא לא בא, הוא הבין שבכדורגל ברצלונאי כנראה שהוא לא יצליח מול פריס סן ז'רמן הזו של לואיס אנריקה, והוא הלך על כדורגל שהוא אחר, הוא לא קפה את הלחץ הגבוה, הוא לא קפה את ההחזקה בכדור, וזה מה שניצח לו את המשחק בעיניי. הדבר השני, לגבי ההישארות שלו, אני אגיד שני דברים. דבר ראשון, אני שם כוכבית על זה שכולם במועדון רוצים שהוא יישאר. א', כלכלית זה נוח להם, להביא עכשיו מאמן בכיר בהרבה כסף, בעיה. דבר שני, אין איזשהו מאמן שיושב בחוץ והם מתים להביא אותו. ודבר שלישי, יש עוד גומלין ויש עוד קלאסיקו.
ברור.
פתאום הם מפסידים מודחים בגומלין, מפסידים בקלאסיקו, כבר אף אחד בתקשורת לא אומר שלפורטר ויוסטר רוצים להשאיר אותו. והדבר הנוסף לגבי צ'אבי עצמו, במסיבת העיתונאים אז הוא לא אמר הרי, אני לא יכול לקחת את הקבוצה הזו יותר קדימה, אני לא יכול לשפר אותה מקצועית. לא, הוא דיבר על עצמו, על הלחץ, על הביקורות, על המשפחה שלו. אז מה, אז עכשיו פתאום אם הם יעברו את פריס סן ז'רמן ואפילו ינצחו בקלאסיקו, אז בעונה הבאה כשיהיה משבר, אז פתאום לא יהיה את הלחץ? זה הרגיש לי כאילו צ'אבי, ואני לא אומר את זה כביקורת, עזוב את הטיימינג אם הוא נכון או לא נכון, צ'אבי עצמו היה נראה שכאילו החום במטבח כבר היה גדול עליו, זאת אומרת הוא גם אמר לאמן פה שנתיים ומשהו, זה כמו 5 שנים במקום אחר, אז מה פתאום משתנה? כאילו אם הוא יחזור בו, בעיניי זה יהיה מאוד מוזר. אני מבין למה ברסה מכל מיני שיקולים תרצה אולי להשאיר אותו.
זאב כזה, אתה אומר, זה טריק שאתה יכול לעשות אותו פעם אחת.
כן, אבל זה טריק של הילד שלי שאומר הוא הרביץ לי והוא לא באמת הרביץ לו כי אתה רוצה שהוא יגן עליו, זה לא, אתה לא יוצא במסיבת עיתונאים, זה נראה כאילו זה, הרי זה בא, זה ישב לו על הלב, זאת אומרת, ולפורטה אמר לו אז אחרי ויראל, אל תלך, אל תגיד שאתה עוזב. הוא אמר, לא, אני חייב להגיד, אני חייב להוריד את זה. הוא כל הזמן אומר, זה הוריד את הלחץ מהשחקנים. לא, בן אדם, זה הוריד את הלחץ ממך. פתאום אנחנו רואים צ'אבי עושה דברים שהוא לא היה מנסה לפני, לתת הקרדיט לקוברסי.
ויכול להיות,
רפיניה בצד שמאל, דברים שהוא לא ניסה יותר מדי.
יכול להיות שזה קשור לסמכותיות ולאמרה שאם אני מקריב את העתיד שלי פה, אז אתם יכולים להקריב כל אחד קצת מהעניין האישי. זאת אומרת, זה המסר, מעבר לחופש של השחקנים, המסר שכל אחד צריך להקריב ולתת. אבל תראה, קודם כל, מה שהזכרת זה בעיני שורת המפתח, השטחים. מה שמנצח היום משחקים זה שטחים, זה איך אתה מייצר אותם, איך אתה מרוויח את היתרון, ראינו את זה בכל המשחקים, זה כבר בשנים האחרונות ככה ברמות האלה, ובמובן הזה לפריז זה יותר שטחים מגומלין, כי ברסה תארח.
עוד נדבר על הגומלין וזה מעניין מאוד הסיגנון.
ואמבפה, אתה יודע, 3 פעם רואה שהוא יתארח בברצלונה, יהיה קשה לשמור אותו ככה, זה משחק גדול, אני מזכיר לכם, ריאל סוסיאדד בחוץ, נתן הצגה צמד בגומלין, אבל מבחינת ברסה, תשמע, גם מול יריבות גדולות אחרות זה אותו דבר, יהיה לה את השטחים האלה, במובן הזה זה קצת מדרידיזציה של ברצלונה שהיא יותר מגוונת, שהיא יודעת לשחק במוד נוסף, לא רק בהחזקת כדור, אולי אגב מאז יצא מתוק, העזיבה של הקמפנו אפשרה לברסה קצת לצאת מהאור שלה מבחינת הדומיננטיות שכך רגילה לשחק בה, להתאים את עצמה, כי יש לשחקנים עם מהירות, עם יכולת, ותשמע, אנחנו רואים את רפיניה, שאנחנו נדבר עליו תכף, שוב ושוב עושה את התנועות לעומק, חותך נהדר מהצד, וזה, אתה יודע, ברסה עושה את זה, עוד משנה שעברה עם בוסקץ, וגם השנה שמזהים את התנועות שלו, עכשיו עם פדרי, וכן, פריז צריך ללמוד לקראת הגומלין, אבל תשמע, בסוף, אני חושב ש... ברסה בליגה יודעת שכבר אין אליפות, וכל הג'יטונים באירופה, וזה, ראינו את זה אתמול, כמה היא הייתה במוד מרוכז, משחק גדול, היה פה מה להוכיח לשחקנים, ובשבילי איש המשחק, חוץ מרפיניה, גם גונדואן מילה טובה, אבל איש המשחק הראוכו, שהיה אתמול...
היה בכל מקום.
כן, הוא היה כמו מבוגר בגן ילדים כזה, נתן תחושה של ביטחון. זה מצחיק להגיד שאתה סופג שני שערים, אבל אנחנו פה כמו פלייסטיישן, כל הרבה מצבים, כל הרבה התקפות, בריבי גמר האלה, שאתה אומר, הופעות גדולות של גוורדיול, כשסיטי חוטבת שלושה גולים, אתה יודע, אבל זה המצב.
טוב, נעבור עוד מעט ככה גם על כל השערים, אבל נדב עוד לפני הכותרת שלך, על המצטיין שראוי לכותרת, אתה קצת מתחיל להשתכנע על המחשבה שאולי כדאי שצ'אבי יישאר או שעדיין לא?
אני רוצה להתחיל בדבר אחד, אוהדים, מי שלא שומע אותנו, קנו שום, תחליפו מזוזות, למה כל המונולוג הזה של לוינטל עשה לי צמרמורת בשריר הנחס, הרגת אותי פה.
שריר המלדאון.
שריר המלדאון.
שריר הרומא, שריר הליברפול.
מסכנים אלה שישמעו את זה אחרי הגומלין.
בדיוק, אתה מבין, לך תדע מה יצא מכל זה. תראה, אני... צ'אבי ידע להתמודד עם המשחק הזה, גם מזל שהיה לו אחד כמו לואיס אנריקה שיגרום לו גם לראות טוב, אם לומר את האמת. אם באמת מדברים באמת על ה-DNA של ברצלונה ומי הכי דומה למה שפפ גוארדיולה הצליח להנחיל, יש לך פה שני מאמנים שחיו תחת הצל של פפ. זה הבעיה הכי גדולה של שניהם. שניהם מאוד דומים, יש להם מאוד קווי דמיון מאוד חופפים מבחינת האופי שלהם, מבחינת הסגנון שלהם, מה הם מחפשים לעשות. ומזל שיש לך אחד כמו לואיס אנריקה שהחליט שהוא לא רוצה לשחק על אגפים, שם הוא כנראה היה שורף את ברצלונה. לא, הוא אמר, אני אקח את כל שחקני האגף שלי ודרך האמצע. כמה פעמים אמרת על צ'אבי שהוא עושה דברים כאלה גם?
נכון.
אתה מבין? יש לך פה איזה עניין מאוד ברור באמת בין המאמנים האלה, אני באמת, אולי צ'אבי הוא סוג של שדרוג של לואיס אנריקה בהסתכלות הזאת, שאמר אוקיי, כל אחד אמר מהצד שלו שהוא אמור להיות ה-DNA האמיתי של ברצלונה, אני אבו חסן האמיתי, אז אני אעשה לך דווקא, אני אחכה לך בלואו בלוק, אני אגיע למצב שטרשטגן מוציא כדור קדימה ובפעם מי יודע כמה עונה, רפיניה איכשהו גונב דרך ההף ספייס ומצליח לייצר מצב משום מקום. מה לעשות? אני מעריך את צ'אבי על זה, דעתי לא השתנתה עליו, זה לא שפתאום הוא נהיה טקטיקן יוצא דופן, או שפתאום הוא נהיה הגאון הכי גדול.
אתה עדיין לא חושב שהוא האיש הנכון להוביל את ברצלונה בעונה הבאה?
השאלה היא מה אני מחפש, מבחינת מנטליות, באמת זה מרגיש שמזה הרבה זמן, אמרת באמת השינוי, אתה דיברת על השינוי מאז הליגה האירופית וכדומה, השחקנים נהיו אוהדים. ממש בולט לראות את זה, ממש כיף לראות, הם באמת שמחים. קנסלו, שהוא האימא של כל שכירי החרב באשר הם, בא, אומר, אני פה, אני נשאר, מצביע על הסמל. קורה פה משהו בפרויקט הזה מהבחינה הזאת. אני חייב לתת...
ברמת ניהול חדר ההלבשה ברמה האישית, צ'אבי מרשים. מהרגע הראשון, מהסרטונים האלה אז שהיו של הקיפים ונכון.
בדיוק, מסכים ב-100%.
אני חושב שכן, ואחד הסיפורים הגדולים זה פאו קוברסי וימל, ואתה יודע, ברוח האמירה של גוארדיולה.
אבל זה גם קצת אחרי שצ'אבי הוריד מעצמו את הלחץ.
נכון, וזה עזר לו לקבל החלטה שאולי הוא לא היה מקבל, ופתאום יותר נוח לו מול השחקנים, טוב ממילא כאילו אני עוזב, אז
אני לא חושב
אני זורק את מה שיש לי ואף אחד לא יכול לדבר איתי. זה משחרר אותו מבחינת זה שכאילו הוא לא חייב, הוא אומר אתה לא מרוצה קונדי נגיד לשחק מגן, אז זה עוד מעט אתה אני עוזב, אבל אז השחקנים מבינים, אתה יודע, את הצד שלהם, שזה מוציא את המיטב מהקבוצה, ובסוף זה ספורט קבוצתי, אבל תשמע, ילד בן 17 בלם, מה זה, רק חגג 17 לפני חודש, והופעה, לא היה שחקן כל כך צעיר בהגנה ברבע גמר ליגת אלופות, והוא עושה הופעה גדולה מול התקפה המפחידה של פריז, גם ראוי לציון, ימה לא במשחק גדול, אבל...
בוא ניתן את הכותרת לנדב עם מי שהכי ראוי לציון, ואז נעבור גול גול וניגע בכל השחקנים.
וואלה, בוא נדבר על השורה התחתונה של רפיניה. ככה התחלנו באמת להעלות את זה על החשיבות שלו, על מה הוא באמת נתן. גם דיברת על זה עם לוינטל לפני, הוא אמר, תגיד, לא יודע על מה, אם יש מה להתרגש על השורה התחתונה של רפיניה, שהוא כבש רק שני שערים בצ'מפיונס. כאילו שאתמול היה צמד הבכורה או שערי הבכורה.
נכון.
מצד שני, אם אתם מסתכלים באמת על התפוקה שלו, שיש בישולים ושערים, הוא מקום שני אחרי לוונדובסקי.
נכון.
הוא מקום שני אחרי לוונדובסקי בחצי מהדקות. סבבה, הזכרת באמת, היו לו שתי פציעות אמסטרינג, היה מורחק עם איזה כרטיס אדום. הבן אדם בכלום זמן הופך להיות בעל השני מבחינת התפוקה בברצלונה. עכשיו, אני מבין את כל העדים בשרם, הוא שחקן שבאמת קשה לאהוב. קשה לאהוב אותו כי הוא... הוא לא טכני, הוא לא אלגנטי, הוא לוקח בחירות מאוד רעות. אפשר באמת גם לדבר על איך רפיניה עם הכדור ובלי הכדור. מבחינת ההחלטות שלו, בלי הכדור, מדהים, הוא מוצא את השטחים, הוא עושה לחץ גבוה.
בשני הצדדים, בדיוק, גם הגנתית וגם התקפית.
זה חדש.
שזה מדהים אגב, מתי פעם האחרונה אמרת על שחקן התקפה ברזילאי שהוא ממש טוב בלי הכדור, שזה הקטע שלו, כאילו.
זה היופי בשחקן שבאמת עשה את הדרך במקומות הכי נמוכים, להגיע לרמות הגבוהות. כל אחד אחר מוצאים אותו באיזה טורניר גבוה, משהו כזה, מגיע בגיל כלום לאירופה. הוא מאלה שהיה צריך להיות באיזה טורניר של עבריינים בשביל לבלוט, להגיע לאקדמיה של ספורטינג.
סיפור על רונלדיניו, כן, שהוא היה אצלו, תשמע, ורונלדיניו מהיציע, רואה אותו, כן, והיה פה, תשמעו חבר'ה, אוסמן דמבלה הולך לקבל את הבוז של החיים שלו, שזה גם כן מאוד יפה, רפיניה, ברזיל דימה על כך, אחרי שדמבלה חסר...
זה קטע, אבל כל תסריט המשחק שבעצם קורה אתמול, הוא תולדה של ההחלטה של אוסמן דמבלה לחתוך לפריז בקיץ.
נכון.
אם הוא מחליט שלא, אנחנו לא יודעים מה עם רפיניה היום, אנחנו לא יודעים מה עם למין ימל, דמבלה שכובש בצד השני, נדבר על זה.
וקרמה, אתה יודע, איזה ביץ', כמו שאומרים, תראה, אנחנו מתמקדים, בוא נסביר למאזינים, אנחנו מתמקדים ברפיניה והראוח היום, כי עוד מעט יפגשו את נבחרת ישראל בקופה אמריקה.
כן, זה כמובן הזרה, זה כמובן הזרה.
כן, אנחנו, כמובן אני מתלוצץ, יש אבל הסכם של ההתאחדות, ולך תדע עוד כמה שנים נהיה בדרום אמריקה, כל החרמות באירופה, אבל תשמע, רפיניה, אני מזכיר לכם, לא רק שהוא מתמודד עם אתגרים, הוא אחרי המשחק אומר, אני רוצה להישאר במועדון הזה.
יש לי חוזה לעוד הרבה שנים, ואני אעשה הכל כדי לממש אותו. יש פה איזשהו סוג של פרדוקס.
אני אגיד לך מה אני חושב.
הופעות כאלה מעלות את הערך שלו, ואנחנו יודעים את הבעיה של ברצלונה הכלכלית, ואת זה שיש להם כאילו את למין בימין, ועם הכסף הזה אולי אפשר להביא מישהו לצד שמאל. ומצד שני, כשהוא נותן הופעות כאלה, זאת אומרת, איך אני יכול לוותר על שחקן כזה? אין לי את הפריבילגיה.
ליגת האלופות זה הבמה הכי גדולה. ואם תרצה המדף הכי גדול לשים בו את הבובת את בחלון הראווה שכולם יראו והתלהבו, ומי שלא רואה את רפיניה כל שבוע חושב אחרי אתמול שזה שחקן, תשמע, הגול השני שלו מהאוויר זה שער מטורף מחוף הים, שער בטכניקה מושלמת, אתה יודע, יש פה גם מסירה מדהימה של פדרי, אתה יודע, זה
חיצון,
זה גם תנועה לשטח, דיוק מושלם, הכל פה היה מהלך כל כך אסתטי, בכלל שערים כל כך יפים. אנחנו ראינו בעצם כל הגולים ברגע הגמר, זה היה אותו יותר מביכות נורא של, אתה יודע, של גול טיים, או הברקות של פודן מהחלל החיצון, או של רפיניה. ותשמע, רפיניה עכשיו יש לך הזדמנות, אם בא הצעה 60 מיליון עליו, מאנגליה או משהו.
60 זה הכל.
60, קנינו אותו ב-60.
אז, כן, תשמע. מה אתה רוצה?
העניין הוא שאני לא יודע.
כן.
העניין הוא שאני לא... זה כאילו מאוד מפתה, בוא נגיד ככה, במצב כלכלי רגיל של ברצלונה, זה לא פריבילגיה, זה הגיוני שיהיה לה את למין ימל, כי הוא רק בן 16, ואת רפיניה על צד ימין, כשרפיניה יכול גם, כמו שאנחנו רואים, וזה יפה שהוא הכיל את זה ומשתפר, והוא אמר, אני משתפר בעמדה הזו, גם בצד שמאל. ולצד שמאל היו צריכים לחשוב איך מחזקים. אז זה במצב כלכלי רגיל, במצב כלכלי לא רגיל, תשמע, זה יהיה קשה עבורה, זאת תהיה מכה עבורה בסוף לוותר על רפיניה, נניח יוותרו על רפיניה ויביאו איזה ניקו וויליאמס לצד.
אני אגיד לך,
יכול
להיות שזה יאזן, אבל...
הבעיה המרכזית של ברצלונה זה שאין לה יציבות, בעמדות האלה לא ימין ימל, לא רפיניה, זה לא מסי, זה לא מה ש... אתה יודע, הסטנדרטים שברסה הייתה רגילה.
אז אתה גם לא יכול שיהיה לך רק אחד מהם. אם כבר אין לך את האחד, אתה צריך שיהיו לך שניים שלפחות יגבו אחד את השני, ישחקו ביחד לפעמים.
גם קשה להשוות את זה למסי, זה לא סטנדרט שמישהו יכול.
לא, לא רק כן, אבל אני מתכוון גם שחקנים.
גם אם זה לא מסי, גם אם זה ויניסיוס של ריאל.
לא ששחקנים ברמה שאתה מצפה לברצלונה.
אין שחקן כנף שאתה עוצה מניים והוא בהרכב הראשון באופן קבוע. לא כי אנחנו חושבים, אלא כי עובדתית זה מה שקורה.
אני חושב שזה גם משהו שכן בריא שיקרה בקבוצה. אני לא חושב, תראה, בטח עם כמות המסים שיש לך באירופה, הגיוני שזה יהיה הרבה יותר דינמי, ולהגיד, טוב, אין לי את השחקן האחד, אבל שיהיה מספיק ברמה של רוטציה.
וברנרדו סילבה, בכנף, מחכה להגיע לברצלונה, בקיץ הקרוב, ככה אני טוען כבר הרבה זמן, וככה מתברר שגם ג'ואו פליקס שכנע אותו, אז אני חושב ששחקן כמו ברנרדו סילבה יכול לבוא.
אני
יכול שהוא בקישור, וזה לא בדיוק אותו דבר, אבל ראינו את רפיניה קצת משחק בקישור העונה.
קצת קשה לקחת פה לברנרדו, כי בסוף יכול להיות שרפיניה ילך, וזה כן יהיה ברנרדו, ואם צ'אבי נשאר, זה מה שהוא רצה וכולי, ואני מת על ברנרדו סילבה, וזה ישמע כמו דברי כפירה אחרי ההופעה המצוינת שלו גם נגד ריאל מדריד. הוא שחקן ענק, זה לא שהוא ברמה של ברצלונה, הוא יותר מהרמה של ברצלונה של היום.
לא, אין דבר כזה, בוא.
מה?
אחרי פריז?
גם, באופן כללי, באופן כללי. הוא שחקן ברמה יותר גבוהה מרוב השחקנים של ברצלונה, אבל בסוף יש את העניין הכלכלי. אם בסוף זה מתנקז אתה יודע, לקחת לשם, אז ג'ו פליקס באמת אמר שהוא דיבר איתו, ושהוא חושב שהוא צריך לשכנע אותו, ופבריציו רומנו מצייץ כאילו משום מקום, שיש לו את הסעיף של כמעט 60 מיליון אירו, ושהוא ממש רוצה להגיע לברצלונה וכו'. אבל אם זה בסוף 50-60 מיליון אירו על ברנרדו סילבה בין ה-30, לעמדה בקישור שיש את פדרי ואת גבי ואת גונדואן ואת פרנקי, והוא יותר טוב מהם, אוקיי? אבל יש אותם, ויש, או כנף ימין, אז אתה אומר, אז יש את למין ימל ויהיה את רפיניה או לא. או שזה אותם 50-60 מיליון על שחקן כנף סמול טבעי, אפילו כמו ניקו וויליאמס שהוא עוד לא מוכח, אבל שהוא צעיר ושזה קדימה, אני לא בטוח שאני לא שם את הז'יטונים שלי דווקא על שחקן כנף טבעי בצד שמאל, כי אנחנו מדברים רפיניה ולמין ימל, אבל בצד שמאל חול וחולרה, אתה יודע.
קודם כל, אני חושב שכבו...
שניהם לא זה.
יש... בסדר, תראה, קודם כל...
פאטי.
כן, אני לא מזלזל בשחקנים בגלל הגיל שלהם, אני רוצה להזכיר שחקן הכי טוב של ברצלונה זה איקאי גונדואן, העונה הזאת שהוא בגיל 33, הוא השחקן עם אחר בדקות,
אבל אם זה או, אני לא בטוח שאני הולך בעיניים עצומת ברנרדו סילבה, על אף שאני טענתי פה במשך חודשים שהיה צריך לשחרר אז את פרנקי ולהביא אותו.
אין ספק שהנטייה גם בגלל הגיל, גם בגלל הפוטנציאל וגם בגלל הספרדיות, זה להעדיף את ניקו וויליאמס,
בגלל העמדה, בגלל כנף סמול, בסדר,
אבל להעדיף את ניקו וויליאמס זה הכי הגיוני, גם על העמדה, הכל. ניקו כתחליף לרפיניה, אני חושב שזה מושלם, אם אתה באותו מחיר שאתה מוכר אותו, מביא אותו, זה מושלם לברצלונה.
לדעתי אתה אפילו יכול למכור את רפיניה ביותר ולהביא בפחות.
תראה, נכון, תמיד שאתה מועדון גדול כמו ברסה, זה מקשה במסע ומתן, אבל פה עם הסעיף שחרור בספרד וכל זה, אני חושב ש... אם אתה יכול ניקו, אתה מביא אותו על רפיניה, ושוב, המשחק גדול של רפיניה זה נהדר לברסה, כמו בהזמנה. אני חושב ש... תשמע, אחד הדברים המדהימים ברבע הגמר האלה, ראינו 18 גולים. גריזמן לא כבש, נכון?
לא.
לא.
בישל.
גריזמן לא כבש, ויניסיוס לא כבש, בלינגהאם לא כבש, לבנדובסקי לא כבש, הלנד לא כבש, קיין כבש בפנדל רק, זאת אומרת, כל... כמוצי של גולים, כן? 18 גולים, 15 בשלושת המשחקים הגדולים, זאת אומרת חמישה למשחק, אם אתה לא סופר את אתלטיקו, ודווקא המוצאים לפועל העיקריים, שתשומת הלב של ההגנות בך ניתנת אליהם, לא הם, כבשו, ואתה יודע, אנחנו בעידן בעצם, קיבלתי את הרגשה שזה היה פעם ראשונה שאנחנו אחרי מסי ורונלדו וכזה, בטבעיות כזה, כי הרבה זמן לא ראינו ערב, אתה יודע, ערב אחד, בוא נגיד, של ריאל מדריד ביירן, ואחרי זה ברסה, זאת אומרת, שני ערבים כאלה של כדורגל, הרבה זמן לא ראינו, וזה היה פשוט חוויה אדירה, ואני חושב שקצת שכחנו את עידן מסי ורונלדו, שתמיד הגיעו אותם כוכבים, ואנחנו בעידן כזה, שנכון, יש את הכוכבים, כמובן גם הם בפה לא כבש, ולא היה פקטור, לא היה למסגרת, פעם ראשונה, העונה בליגת אלופות, בלי החלוצים הגדולים כובשים, אבל זה נותן המון המון שטח למי שיודע בחוכמה לקרוא את המצבים, לעשות תנועה בלי כדור, כמו רפיניה, כמו פודן, כמו אחרים, לדעת לאן לנו, איפה לסיים, וזה היה פשוט תענוג לראות את השחקנים עם השכל, יודעים לשחק, כי כדורגל משחק עם הראש, לא פחות עם השרים הרגליים.
אבל אמרת מסיימים, אתמול בפודקאסט ריאל זה עבד יפה, כי היו שישה שערים, בדרך כלל אנחנו עוברים כזה ככה שחקנים בולטים, נעבור על השערים ודרכם ניגע בשחקנים המרכזיים, אז השער הראשון, דקה 37, 1-0 לברצלונה, רפיניה, על רפיניה עצמו דיברנו, אבל לגול הזה אחראים בעיניי לא פחות מרפיניה עוד שלושה שחקנים. דקה לפני הגול, אני מנהל את הנוט הזה באייפון, כל מיני דברים לעצמי, רשמתי לעצמי, ברצלונה לא משתמשת בבלמים שלה בבילדאפ. כל הזמן פרנקי דה יונג במשך יותר מחצי שעה ירד אחורה ולא ניווט את המשחק דרך הרוחב וקוברסי, אלא הוא עצמו וחיפש קדימה. ואז פתאום הכדור מגיע לקוברסי, והוא נותן את הכדור הארוך הזה שלו ללבנדובסקי, שהוא השני ברצף הזה ובחשיבות שלו בשער, ולבנדובסקי שהשתמשו בו, הוא לא כבש אתמול, אבל היה בו שימוש פשוט מושלם בלבנדובסקי, כקיר, כשחקן שאתה שולח לו כדור ארוך והוא מחליק את זה עם הראש לאחור, ובגול זה היה מדהים, גם ההשתחררות שלו בסיבוב, ואז הוא עשה את העוד פעולה, זאת אומרת, הוא הסתובב ויכל לתת ללמין ימל, הוא סחב את הכדור קדימה ואז נתן ללמין ימל, ולמין ימל כשהוא מקבל את הכדור, עד אותו דקה, רוב הפעמים שהוא קיבל את הכדור, זה היה באזור מחצית המגרש, 40 מטר מהשער של פריז, וראיתי את דמבלה מקבל את הכדור בצד השני, אמנם לא הצליח לייצר משהו, ולמדת, או, אלה המקומות של המין צריך לקבל את הכדור, והוא קיבל שם את הכדור, והוא נותן את הנגיעה הזו, שאומנם לא הגיע ללבנדובסקי, אבל אילצה את דונרומה לצאת, וקצת ללטף את הכדור, כי זה היה כדור בין החלוץ לבין השוער, ורפיניה סיים את זה, אז רפיניה השער על שמו, אבל בעיניי הקרדיט הוא גם לפולני הוותיק, וגם לילדים הספרדים.
גם לרפינה שהפציץ ברגל ימין, אף אחד לא מדבר על זה, אבל זה הוא הפציץ בימין, זה כאילו מצב שנראה קל, אבל תאמין לי, לא מעט שחקנים היו מפספסים את זה.
זה לא מעט שחקנים, הוא עצמו בעוד כמה
מצבים מחמיץ. נכון, אגב, היעילות של ברסה אתמול הייתה מאוד מרשימה, שזה מאוד...
עדיין רפיניה, גם זה כתבתי לעצמי, עדיין רפיניה, הוא סיים עם צמד, והוא היה יכול, מה זה היה יכול לסיים עם יותר? אנחנו לא יודעים איך משחק מתפתח כשדברים קורים. אבל היה את הכדור הארוך ששלחו לו בתחילת המשחק, ממש על ההתחלה, והוא לא הצליח לעבור את דונרומה. ואחרי זה היה מצב של קרן, שהוא עשה תרגיל גדול עם גונדואן ובעט לו טוב. ואחרי זה בתוספת, שהוא קיבל את ההחלטה לתת את הכדור הארוך ללמין ימל, במקום להשאיר קטנה לוונדובסקי. זאת אומרת, במשחק, הוא היה מצטיין עם שני שערים, במשחק מצוין שלו, ועדיין, אתה אומר, כאילו אם הוא היה קצת יותר חד בפעולות, בהחלטות האחרונות, הוא היה מה שברצלונה בחיים לא הייתה חושבת למכור אותו. עדיין חושבת למכור אותו.
כן, תראה, אני חושב שלוונדובסקי, אתה יודע, המשחק מצוין שלו, למרות שהוא לא כבש, אנחנו אומרים שבצדק חלוצים חיים על שערים, אבל כל הכבוד לעבודה למען הקבוצה, שזה גם מסמל, אתה יודע, אם השחקן הכי כוכב שלך עובד ככה למען האחרים, אז כל האחרים גם ייתנו מעצמם הרבה יותר, וזה מנהיגות בהחלט ראויה. בסוף, כן, תשמע, קוברסי, בלם בברס, חייב לדעת שחק עם הרגל, והוא מאוד מרשים במסירות הארוכות שלו. בעצם, אתה יודע, עונה שעברה, דיברנו על קריסטנסן, משחק הרגל שלו מהחוק, והנה תראה, פתאום הדברים משתנים, כמה כדורגל הוא דינמי. מי לפני שנה היה חושב שברסה רצה עם ההגנה הכי טוב בליגה, שנראה כאלה שינויים בהגנה בעצם, שבסוף יש לך חצי הגנה משתנה, וכמובן הנוכחות של טרשטגן, אתה יודע, לא דיברנו עליו, אבל כמה הוא מביא שקט, כמה התקופה הזאת שהוא לא היה, הייתה קשה, כמה חשוב שיש שוער שני שמתקרב לשוער ראשון ברמה, למרות שזה קשה, וכמה באמת לראות את טרשטגן שם מאחורה נותן לך הרבה הרבה שקט. מילה טובה לקנסלו, שאתה יודע, זה לא...
זה דווקא היה לו משחק קשה, זה לא מתאים...
קנסלו בעיניי, זה המשחק הכי הפוך שיש לקנסלו. הוא היה מדהים הגנתית.
בדיוק.
כמעט בכל הקרבות שם מול דמבלה וכולי, והיה לו
אתגרים קשים.
ודווקא התקפית, היה לו את המהלך הזה שם, רשמתי את מי, חמש דקות, תכף נעבור לגול הבא שעשית אחת אחת, אבל ברצלונה הייתה יכולה לצאת, יצאה פריירית של החיים, לדעתי בסוף המחצית הראשונה היו לו שלושה מצבים, גם קנסלו שחטף, והחליט לבעוט בכוח, וגם רפיניה שמסר לו טוב, וגם למין ימל שהיה לו אחד על אחד על סף הרחבה. אם ברצלונה לא מצליחה, אתה יודע, לנצח בסוף, אנחנו מדברים על החמש דקות האלה של הפריירי, הוא דקה 41 עד 46.
נכון, וזה צריך לדבר, וברצלונה מאוד מדברים על הפתיחה של הדקות הראשונות, גם לגומלין, נכון. וגם החמש דקות בעקבות מה שקרה אתמול, שלואיס אנריקי בעצם עושה איזה טוויץ' כזה בהתקפה, מוותר על אסנסיו.
לואיס אנריקי עושה טוויץ' זה יפה.
כן.
הוא עושה סוויץ' וטוויץ'.
סוויץ' וטוויץ', כן. אבל כן, שהוא עושה את החילוף שלו, ופריז עושה מהפך תוך כלום זמן, אגב עוד מה שראינו הרבה זה את השערים, מהפכים זמן קצר, ככה מומנטומים, וכן, ויטיניה, וזה היה רגע מבחן גדול. אז בוא
נדבר באמת על הגולים, קודם כל הגול הראשון, דקה 48 שדמבלה כובש, אחרי שככה הוא מסר לא טוב למבפה, ומבפה לא במשחק גדול, גם בוא תכף ניגע, מצליח להוציא את כדור הרוחב והחזק הזה, שהרעוך לא מצליח להגיב אליו מספיק מהר, כדי להרחיק אותו כמו שצריך, ודמבלה... איכשהו, דמלא הוא יכול להחמיץ את המצבים הכי קלים בעולם, אבל בין שלושה שחקנים לתת...
בדיוק, זה לא כביכול מחויב למציאות, זה נגיד דוגמה ליכולת אישית שפתאום מנצח אתך משחק. יש לך שלושה שחקנים בהגנה, לא איזה עניין של יתרון מספרי, לא איזה משהו כזה, פתאום החליט טק טק, עושה את התרגיל היחיד שבאמת עובד לו באופן קבוע, העברה מימין לשמאל או משמאל לימין, וזהו, והכדור בחיבור הקרוב של טרשטגן, ולך תדע איך הדברים האלה פתאום מתנהלים, ואז כל המומנטום, כמו שאמרת, מתהפך.
תראה, יש כמה דברים להגיד על הגול הזה, גם בהשלכות שלו, זה שהוא חגג דמבלה, זה כמה זה משפיע על איך שהקהל של ברסה קבל אותו שבוע הבא. אתה
צריך לשאול את נדב על זה שהוא חגג.
וכמובן ששבוע הבא יהיו לו יותר שטחים קצת. אתה יודע, דמבלה שחקן שהוא מאוד מעצבן, כי הוא לא נפצע מאז שהוא עזב לפריז. שזה הדבר הכי מעצבן בו.
יש משהו מאחורי זה, יש לי דווקא משהו להגיד בעניין הזה.
כן, דבר, אתה איש מוכר.
אחת הדמויות המאוד טובות, או המאוד מוכחות, דווקא בסגל הניהול של לואיס אנריקה, יש לו שניים כאלה בעצם. יש לו את אונצואה, שהרבה דיברו באמת על החוד שלו, למיד קו הגנה, שדווקא לא עבד לו אתמול, ויש את רפה פול. רפה פול היה מה שנקרא פיטנס אינסטרקטור בברצלונה, תחתיו גם כשהוא היה בברצלונה, היה להם את המספר פציעות היותר נמוכים אי פעם בברצלונה, כאילו מה זה העידן המודרני. הוא, בוא נאמר, מבחינת כל הנושא של מניעת פציעות, בתור מי שחי על הכנת כושר וכדומה, הוא נמצא במקום מאוד גבוה באירופה, ברמה של הייתי אומר אפילו אנטוניו פינטוס, ברמת היכולת לשמר...
אתה אומר ברמה של דמבלה לא נפצע עונה, זה היה רמה.
בדיוק, תראה, הוא גם מבין איך הוא צריך לנהל את זה, הוא תמיד גם יצא לראות כל מיני הרצאות שלו, באמת לראות איך הוא ניגש לדברים האלה, הכל מאוד בנאלי, אבל הוא באמת מדבר על הצורך בניהול ספציפי מאוד של עומסים פר שחקן. לא כל שחקן, זה נשמע בנאלי להגיד.
בוודאי.
אבל לא כל שחקן
נגיד. גם ברפואה, הכל הוא פרטני, לפי ה...
נכון.
נכון, אבל זה קשה, כי כל אחד הוא באמת, יש לו את הרגישויות שלו, ותשמע, זה מדהים, אז תשמע, מצד שני, דמבלה הוא שחקן כזה שמקבל תמיד את המחמאות ועושה רעש, אבל לא מספיק תכלס, ואתה יודע.
היה בזה, אז היה בזה איזשהו מין צדק פואטי כזה, שרפיניה כבש צמד, הם שניהם לא מאוד יעילים. כן?
נכון.
שניהם מאוד שונים, דמבלה הוא, אתה יודע, הוא הבחורה שצ'אבי רדף אחריה, ואמרה לה, לא, לא, ואני לא רוצה, ואז אמרה, כן, בסדר, ואז בסוף חתכה כזה ברגע האחרון, והשאירה אותו שבור לב, ורפיניה, שהוא היה בסוף סוג ב' מבחינת צ'אבי, כשהיה את דמבלה, דווקא הוא זה שכובש את השני שערים מול דמבלה שכבש רק שער.
כן, ורפיניה, ודמבלה גם משחקים אחרונים, וגם אתמול אחרי החילופים הפסקה, הוא משחק באמצע, מספר 10, אבל, תראה, זה שער, יוסי אמר לי, שבסטטיסטיקות שאנחנו רואים תמיד אצלנו בשידורים, זה היה בערך 2% בעיטה כזאת.
כן.
אמרתי, או, אם היו לוקחים לפי ההיסטוריה של דמבלה, זה היה 0.2%. אבל בסוף, כן, הבחור הזה שדקה אחרי הגול פתאום מפציץ בימין, הוא לא יודע הרי אם הוא ימני או שמאלי ברגליים, מרוב שהרגליים שלו שוות, הוא שחקן הכי לא צפוי שיש, זה הסיפור שלו, וזה לטובה ולרעה, בעיקר לרעה.
אבל בוא נדבר על מי ש... בסוף זה לא בישול, כן? אבל הוציא את כדור הרוחב, וזו הייתה אחת הפעולות
היחידות שלו.
אמבפה, שאלו את שווי לפני המשחק, אתה הולך לתכנן שמירה אישית, הוא אמר, אני לא מאמין בשמירה אישית, שזה קצת מצחיק, כי זה האיש שהמציא את הרעוך או מגן ימני מול ויניסיוס, אבל אולי הוא גם למד מזה לקח, כי זה לא תמיד הצליח לו במשחקים האחרונים. והייתה אתמול, אתה יודע, אמבפה, אוקיי, הוא היה ביום לא טוב באופן כללי, הוא לא הצליח לעשות יותר מדי דברים שהוא אוהב לעשות, אבל לא פחות מזה שאמבפה היה ביום לא טוב, זו הייתה עבודה מופתית קבוצתית של קונדה והראוכו, ובשלבים מסוימים גם קריסטנסן כשנכנס, שתמיד דאגו שיהיה עוד מישהו שיחפה, מישהו
שיגבה,
וזה לא מובן מאליו כשיש לך בצד השני, לפחות בחלק מהמשחק דמבלה. אני חששתי מאיך ברסה תתמודד עם זה שיש שני שחקני כנף מסוכנים, ונכון שדמבלה ואמבפה באותו קו זה עומס שברסה התקשתה להתמודד איתו, אבל זה אולי גם קצת הקל עליה, כי אולי זה גם קצת הקל על קנסלו, שפתאום אין לו על הראש את דמבלה בצד שלו.
אני דווקא הייתי לחוץ מהשחקן השני, נגיד תמיד יש את הכוכב המרכזי, שאתה יודע שכולם מוכנים אליו, שאתה אומר, אוקיי, סבבה, זה אמבפה, ואתה צריך להיות במוכן יוציא אליו. ותמיד יש את השחקן הנוסף. במקרה הזה פחדתי שהשחקן הנוסף יהיה ברקולה, שאת כל הזמן יודע לשרוף את האגף, וזה בדיוק מה שקשה לברצלונה.
שעלה מהספסל, ובעצם זה החילוף במקום אסנסיו, מזל שהוא לא פתח, כי הוא באמת מהיר ואתלט ויכולות, מחמיצן קצת, אבל זה שיכול לשחק, טוב, בכלל... אוהב שחק יותר בצד שמאל, שם הוא רוב הדקות, ואתמול הוא עולה מצד ימין, ומאתגר מאוד את קנסלו. אני חושב שברסה עשתה תוכנית להתמקד באמבפה, התוכנית הזאת קצת הופרעה עם הדברים של הפורטה, שהתגרה ואמר שלא היה לוקח אף שחקן מפריז לברצלונה, אבל...
אתה יודע, מתחו עליו ביקור,
אבל בוא לא נשכח.
אבל מה הוא יכל לעשות?
בוא לא נשכח
אני אקח מפריז את אמבפה בזמן שהוא יודע שהוא הולך לריאל, מה הוא עוד יגיד?
בוא לא נשכח, בשביל אמבפה זה סוף הדרך שלו, העונה הזאת במועדון בעיר שהוא נולד בה, בפריז, כן, הוא גדל בבונדי, פרוור של פריז, והפעם הבאה שיפגוש את ברסה, זה יהיה במדי ריאל בקלאסיקו,
חוץ משבוע הבא.
אתה יודע, התקווה זה שיצטרך שם נקמה אחרי שברסה תעיף אותו, אבל הוא מת לעזוב את פריז עם ליגת אלופות, גם להיות זה שמביא הביתה את התואר הזה שאף פעם לא הגיע, כן, פעם ראשונה בהיסטוריה, לרגע לפני שהוא עוזב, תאר לך שאמבפה עוזב, ושנה הבאה פריז בלעדיו, היא מביאה את לאו וזה, וזוכה בליגת אלופות, איזה קטם זה שם עליו. אבל, אתה יודע, גם הרצון הזה...
הוא יכול להיות רגוע, אני לא חושב...
גם, אבל זה יכול לקרות תוך שנתיים, שלוש. ואז גם הרצון הזה להביא, וגם כמובן הפחד שריאל מדריד, אולי תזכה עונה, והוא יגיע כשיהיה אלופת אירופה, זאת אומרת, ואז יהיה לו הרבה מה להפסיד. אל תשכחו, אנחנו... שלוש ספרדיות במצב מצוין להגיע לשלב הבא.
עוד לא סיימנו את המשחק, אבל זה נכון.
נכון, אבל כן, לגבי אמבפה, אני חושב ש... ברצלונה נהנית מאוד בחודש האחרון מקאמבק אדיר של ז'יל קונדה, נכון. שהיה לו תקופה של ירידה, ו...
זה קטע, כי דיברת על קונדה ורפיניה, השניים שמשחקים בעמדות שהם לא אוהבים, הם גם השמות הבכירים להימחר בקיץ.
כן, ובעצם זה כאילו אתה עושה סיבוב, ואז אתה חוזר לנקודה, ומגלה שאיפה שהיית זה המקום שלך, אז זה קצת מה שקרה עם קונדה. היה עבר להיות בלם, וקנסלו מימין, אתה יודע, צ'אבי עד שהוא מצא את הדרך הזאת, את הרביעה האחורית הזאת, העונה.
לדעתי הוא קצת עבד במרכאות על קונדה, כאילו הוא אמר לו, אתה לא ממש מגן, אתה לא אוהב מגן ימני.
זה
לא
ממש מגן ימני,
אתה בלם מצד ימין, אתה רואה, אתה לא ממש מצטרף,
אבל זה נכון,
אבל קונדה עשה בדיוק את אותו דבר לפני, אותו דבר, והוא לא אהב להיות מגן ימני, אף פעם לא שלחו אותו, הוצא, תשרוף את הקו, תמיד זה לא סגנון של צ'אבי.
זה כמו פרלן מנדי קצת בריאל מדריד, שנותן לוויניסיוס לשחק על כל, מפנה לו את הקו, וגם פה, אתה יודע, קונדה בהתקפה, הוא אחד משלושה שחקנים מאחורה שנכנס לאמצע גם. בסדר גמור, אני חושב שזה יותר איך אתה משחק ופחות את העמדה שבה אתה מוצב, מה שכן, כמגן, אתה צריך לעשות ספרינטים הרבה פעמים מול שחקן קו קצת יותר, ותשמע, הוא נראה נהדר, והוא מדבר לעניין מאוד בוגר, אני חושב שגם כמו רפיניה יש דיבורים על למכור אותו, כי זה שחקן שיש לו שווי.
רק בגלל הרמה הכלכלית.
וגם בגלל שברסה יש לה שפע בהגנה, אתה יכול לשחק קנסלו ובלדה וקריסטנסן, יש לך אופציות, כן? אבל...
אין, אבל קנסלו בצד ימין, בלדה בצד שני ושני בלמים, זה לא אותו דבר כמו קונדה כמגן ימני וקנסלו בצד שני.
נכון, ואיניגו מרטינס שאמור להימחר, אבל אתה יודע, עדיין, יש פה, אני אומר... במקפיי, זאת אומרת, יש לך פה באמת צרות של עשירים במובן הזה של בלמים.
צרות של עשירים בברסה זה מצחיק.
כן, לעג לרש. אבל כן, תשמע, זה יופי של אופציות שפתאום יש לברסה. אתה יודע, זה קצת הסיפור של ברסה, שמחתימה בהחתמה של פאניקה את ויטור רוקה, כי אף אחד לא נותן גולים בקבוצה ולבנדובסקי בירידה, ואז פתאום אחרי חודש אומרת, מה הבאנו את ויטור רוקה, זה החתמה, מה זה...
על הכסף.
למה דקו הביא אותו, כשיש לנו כל כך הרבה שחקני התקפה, שפתאום רפיניה ולמין וז'או פליקס ופרן טורס וזה... מה היינו צריכים אותו?
אגב, מי שברסה כן צריכה, וזה מוביל אותי לשער הבא, אם אני רוצה להתקדם בטיימליין שלנו, זה הגול של ויטיניה, שדעי, יש כל כמה משחקים, או כל כמה מהלכים בתוך משחק, שגם עם ההגנה של ברסה מצוינת, אתה אומר, אין לה קשר אחורי הגנתי, עכשיו זה נייס וזה נחמד, נייס
ונחמד. מי עזב אותו באמצע הריצה את ויטיניה שם?
זהו, היה שם את סרג'י רוברטו, שאני לא מפיל את זה עליו.
סרג'י רוברטו, נכון.
סרג'י רוברטו, הוא נחלק בין, היו שני שחקנים שעשו תנועה.
הוא מופיע רק לגומלין מול
פריז. שחקן את ויטיניה בקרוב יותר, ועוד שחקן קצת יותר ברחוק, והוא הלך לרחוק וסימן שמישהו ייקח את הקרוב, אבל ראית שאין נוכחות של קשר אחורי שאמור לסגור את הקשר הזה שמצטרף מהקו השני, אז זה אחלה לשחק כשאתה קבוצה דומיננטית, ואתה שולט בכדור עם כל השילובים האלה של פדרי, פרנקי, גונדואן, או עם סרג'י רוברטו, או עם פרמין וכולי, אבל מול האיכויות הקטלניות כמו שיש לפריז, וכדי להיות כדרך קבע מועמדת להגיע לחצי גמר ליגת האלופות כמו שברסה עכשיו, זה obvious, אבל ראינו עוד מהלך שקשר אחורי ממש ממש נדרש, זאת אומרת הוא וכנף שמאל זה must לפני הכל, וזה בעלת
מתי ברסה הפכה פיגור לניצחון פעם אחרונה, אתה זוכר?
זה הזמן שאתה תבדוק, אני בינתיים אעבור לשער השוויון ברשותך.
יאללה תעבור.
דקה 62, רפיניה, אבל אי אפשר נדב לדבר על השער הזה בלי להזכיר את צמד החילופים בדקה ה-61. פדרי על סרג'י רוברטו, פליקס על אמין, אני רק אגיד כי לא מגיע לו, בחצי משפט על ז'ואר פליקס, אם זה לא בחינם או ממש רק כמה שקלים.
אין סיבה להשאיר אותו.
הוא מאכזב, פשוט מבאס, אבל... מה היה טוב בכניסה שלו?
שהכניסה שלו... שרפיניה עבר צעד ועשה גול.
בדיוק, הזיזה את רפיניה לעמדה הטבעית שלו, והכניסה של פדרי במקום סרג'י רוברטו, איך נאמר, לא היה צריך הרבה זמן כדי לחוש את
זה. יש עכשיו שיח מאוד גדול גם בין אוהדים, לגבי מה התוחלת חיים של שחקן כמו פדרי, וקשה לדבר על זה, הוא באמת שחקן שסבל המון מבחינת כושר, פיזיות, בטח ניהול עומסים, כן? עד היום אני לא בטוח שבאמת בברצלונה יודעים איך להתמודד עם הסיטואציה שפדרי נמצא ברפואית, אבל
הם כאילו נהנים כשהוא נמצא, הם נהנים מזה, אז נהנים מזה כשהוא פה.
ראיתי את המשחק עם חבר בבית, וכל פעם שיורד לטאקל פדרי תיזהר, לא. אבל הנקודה היא שברגע שהשחקן הזה מקבל כדור, פתאום מזכיר לך מה הוא שווה וכמה חשוב לשמור על הכישרונות האלה. אין לך כמעט אף שחקן בברצלונה שיכול לתת לך את המסירה הזאת.
נכון.
וזה הנגיעה הראשונה שלו, כן? נגיעה ראשונה, הוא מקפיץ.
זה נגיעה ראשונה, עזוב נגיעה ראשונה במשחק, זה נגיעה ראשונה אחרי תקופה ארוכה שהוא בחוץ. זה, זה,
כן,
חדות ברמה.
קודם כל, התשובה היא יוניוניסטס בגביע בינואר, שהובילה והפסידה 3-1 על ברסה, אבל היה לנו גם את בטיס עם ה-2-2, שהיא מצמת של איסקו, שזה היה קצת תחושה דומה, אפילו שבתוצאה זה לא היה מהפך, אבל ברסה חזרה וניצחה 4-2. אני חושב שפדרי, זה, אתה יודע, יש הבדל בין לחזור ובין לחזור ככה, כי אני מזכיר לכם שפדרי פעם קודמת חזר מפציעה, דיברנו על זה שהוא לא מזכיר את פדרי שלפני,
נכון.
וזה קצת כמו שאתה נופל לך טלפון ואתה צריך לתת לו עוד דפיקה בשביל שחזור לעצמו, אז זה קצת אולי, אתה יודע, המגע הזהב שלו, אנחנו מדברים המון על האומס שלו ועל, אתה יודע, בתקופה האחרונה דובר על זה של אמין ימל, גם כן אמר, הבין שהוא לא יכול לשחק בשני הטורנירים בקיץ, גם האולימפיאדה, גם היורו, אחרי מה שקרה לפדרי.
פדרי בדיוק, כדי לעורר אותו.
זה הפך להיות סוג של צ'יזבט, כנראה.
שמה, יש פה, מה שמרשים פה זה בעיקר, אתה יודע, התאום, כי שחקן, מסירה כזאת, אייל ברקוביץ'ית, פירלואית, תבחר מה שאתה רוצה, אבל כדור של גאון כדורגל אחרי תקופה שהוא לא היה בחוץ, ולקרוא את התאום הזה, זה שוב, אתה יודע, אנחנו מדברים על מומנטומים, אז שני שערים שברסה סופגת תוך שתי דקות, בצד שני, שני חילופים שההגנה, בצד השני עוד לא מתארגנת, הרי זה קרה דקה אחרי, עכשיו זה לא רק שפדרי נכנס, זה כמו שאמרת, רפיניה זז לעמדה שהוא אוהב שרק מצד ימין, וההגנה עוד לא קלטה אותו, ושם הוא ברח להם.
הוא עשה חצי תנועה לפני, כן. לא קיבל את המסירה, ואז עשה שוב את התנועה.
ופדרי איך הוא מהר זיהה אותו, ושלח לו כדור המושלם הזה, אתה יודע, לתנועה. אני חושב שצ'אבי גם אמר אחרי זה מחי המשחק, הוא נותן לנו שליטה באמצע, התגעגענו אליו.
יש בו משהו, שוב, זה מדהים, אבל זה תקף על הרבה ילדים מעל המסיע, כולל קוברסי, כולל למין ימל וכו'.
הוא דווקא לא עוד כדי כך נחשב מעל המסיע.
הוא ממש לא מעל המסיע, כן? אבל בדומה לחבר'ה מעל המסיע, והוא באזור רגיל שלהם, ש... כאילו נורא, נורא, נורא רגועים. כן. זאת אומרת, מקבל את הכדור, יש לחץ מטורף של המשחק, והוא לא דוחף קדימה, והוא משתחרר כזה במין נונשלנט, ונותן את
האות. זה גם לעיני הסטייה.
זה מעבר לכדור הגאוני.
כאילו הוא חי בבועה כזאת, בעולם משלו.
לא נלחץ, כאילו כלום לא נוגע בו.
זה קור רוח, לעיני הסטה. תראה, כשאתה גדל במועדון, בסטנדרטים הכי גבוהים, צ'אבי אמר לו מזמן, לפני איזה שבוע או משהו כזה, שברצלונה זה הרמה הכי גבוהה בעולם, והוא צודק, זה טופ לבל, אתה חייב גם להתמודד מנטלית, תחשוב מגיל צעיר, הילדים האלה הולכים לבית ספר, אגב לא דיברנו על המקרה הזה עם אונו בורגוס, אם אתה רוצה.
אתה יודע כמה דברים הורדתי מהליינה, ויש את הטיק טוק ויש את ברסה וואן, שזה לא שיתוף פעולה איתנו, זה הנטפליקס שלהם, יש מלא דברים, אבל המשחק הזה אנחנו מתמקדים בו.
בסדר, אבל אני אומר שהאיכויות שאתה צריך, הסטנדרטים כל כך גבוהים, בוא לא נשכח כמה שחקנים לא עשו את זה, כל האבדה והאנס ומלא מלא אחרים, בויינים שתלו בהם תקוות גדולות, ובסוף כדי להצליח אתה צריך גם מנטלית גם פיזית להיות ברמה הגבוהה ביותר, לכן שחקן כמו רפיניה אתה לא משוכנע עד הסוף שהוא ללבל של ברס אפילו שהוא מנצח משחק כזה גדול.
כן, אז זה לוקח אותנו לגול השלישי ששוב גם פה אמנם קצת מקרי יותר, אבל דקה לפני, דקה 77, קריסטנסן נכנס, מסדר לעצמו מתנה ליום הולדת שהוא חגג, אבל השער הזה הוא בעיניי ההזדמנות לדבר, נגעת בזה קצת, אבל ההזדמנות לדבר על גונדואן. יש משהו בקרנות שלו מאוד מתאה, נראה מאוד בלוני כזה, כאילו קשתי מדי, אבל איכשהו מגיע בעוצמה לשחקן בתוך תיבת החמש, דונרומה
ביום
רע. גובה, אני לא מצליח להבין על דונרומה במה הוא טוב, כי אומרים הוא לא טוב במשחק הרגל,
הוא טוב ביורו,
במשחק הגובה הוא לא טוב, אז לא כל כך הבנתי מה...
אני רוצה להגיד לך שדווקא דונרומה היה בתקופה מצוינת, יש לו פה ושם את הטעויות.
לא יודע, במשחק אתמול, בכדורי גובה היה את ה... ולמה אני מקשר לגונדואן? כי הרי המצב הגדול הראשון של ברצלונה מנוער היה כדור קרן של לבנדובסקי, הגיע דונרומה, תפס אוויר, ונונו מנדש הרחיק מקו השאר. וגם פה זה כדור ככה שמטייל לו בתוך תיבת החמש וקריסטנסן כובש, אבל הדגש מבחינת נתיו על גונדואן, שגם הוא, אם אני לא טועה, מלך הבישולים של ליגת האלופות, וגם כן. הגיע אתמול בסך הכל ל-24 מצבי אבקה שהוא יוצר העונה בליגת האלופות, יותר מכל שחקן אחר, גריזמן נכון. שבישל אתמול מקום שני, וגונדואן שוב זו
פריחה. השחקן של ברצלונה
ככל עונה. שגם דוחפים אותו שוב גבוה יותר במגרש. אתמול כשפדרי נכנס, הרבה דקות זה היה פדרי לצד קריסטנסן כאחור, אחוריים יותר, וגונדואן שממשיך להיות קצת יותר מקדימה, קצת יותר קרוב, כי הוא יותר תכלסי, למרות שזה קצת קשה להגיד אחרי הכדור הגדול של פדרי, אבל יש בו משהו קצת יותר תכלסי ליד הרחבה מפדרי, שיש בו משהו קצת יותר משתחרר ככה מלחצים, בוא נקרא לזה.
לגמרי, תשמע, גונדואן, אתה יודע, הפוקוס בכדורגל הולך תמיד לסקור עם הכוכבים, אבל בסוף רודרי, גונדואן, השחקנים האלה באמצע, גם טוני קרוס, כמובן, כן.
זה נכון, טוני קרוס.
אלה שחקנים שאתה חייב לרמות האלה, ואני חושב שבעיניי גונדואן הוא שחקן העונה של ברסה, יש כל מיני קטגוריות שהוא מוביל אותה עונה, נגיעות בכדור, דקות משחק, שהוא לא יורד כמעט מהדשא.
שזה מדהים.
אל תגיד לנדב, אל תגיד לנדב, אתה לא יורד מהדשא. בגילו.
בן אדם יש לו את, אני חושב שהוא משחק הכי הרבה כמעט באירופה, משהו, אני חושב שראית את
זה. הוא אחד מה, הוא לא הכי הרבה, כי אני חושב, אבל הוא אחד מהטופ,
והוא בן 33.
והוא גם בנבחרת, אתה מחשב גם בנבחרת גרמניה, שהמאמן שלו מאוד לא אוהב כמובן את הניהול דקות של צ'אבי, ולא הסתיר את זה.
היה רק מחכה לבוא, מה אני אגיד לך?
אפרופו פציעה פרנקי,
אבל ראינו אותו מוחלף אתמול בדקות הסיום. אני רוצה להגיד לכם ש...
אני שמח.
אני רוצה להגיד לכם ש... מסירות לשליש האחרון, באמת זה שחקן נכס עצום, שעד היום אני מרגיש לפעמים שהוא חסר בסיטי, למרות שיהיו ככה מדברים על זה, כי סיטי, אתה יודע, היא קבוצה מפחידה, אבל גונדואן, אני חושב, טופ לבל, וברסה פה הרוויחה בענק, במיוחד בגלל הפציעות, אתה יודע, התקופה הזו, בלי דיונג, בלי פדרי, בלי גבי, אם לא היית גונדואן,
נכון.
זה השחקן,
למה למכור?
בעיניי שחקן העונה של ברסה.
לפני שנדבר רגע על הגומלין, אני רק אגיד שבדקות האחרונות, מה זה הפריע לי? 2-3 דקות האחרונות בתוך התוספת, פריז הייתה עם הראש רק לצאת קדימה, וכאילו ברסה בדקה 2 האחרונות, ממש הייתה יכולה לנסות קצת יותר, לנעוץ את הרביעי כאילו, ואני מקווה שהם לא יצטערו על זה, כמו שהם יצטערו על זה שהם לא נעצו לפני המחצית את השער השני.
אני די בטוח שאני אצטער, אני די בטוח שאני
אצטער. אז בוא נלך רגע, בוא נלך לקראת סיום ככה לגומלין, יום שלישי הקרוב, שעה 10, מונג'ויק, פריז, מה שנקרא, מגיעה העירה. לבנטל צ'אבי אומר במסיבת העיתונאים, פריז עדיין פייבוריטית.
לא, נוח לו, אף אחד לא קונה את זה. תראה, אתה יודע, בסוף, אתה יודע, מה שהביא את ברסה להצליח פה זה שציפו מפריז, שיש לה את אמבפה, השחקן הטוב בעולם, ובבית שלה, מול ברסה שפישלה במעמדים האלה, אז אתה יודע, ברסה היה לנוח המעמד הזה, אבל אף אחד לא קונה את זה, ויש פה את האתגר של העובדה שאתה משחק בבית עם יתרון, שזה מצב פסיכולוגי מאוד מורכב. תבין, ברצלונה יודעת שעכשיו היא צריכה טקו, ולא משנה כמה אתה מחדיר לשחקנים, ככל שעוברות, בוא נגיד שברסה תפתח בטירוף, אוקיי? ותעלה ליתרון, אוקיי? לא משנה מה, ככל שעברו הדקות, השחקנים יודעים שטקו מספיק להם, וזה תמיד מצב מאוד מסוכן מנטלית, איך אתה גורם להם ללכת על זה, בטח מול יריבה, ולואיס אנריקי אומר, שום דבר לא גמור, רק חצי, רק מחצית, והוא צודק. פעם אחרונה הרי ברסה קיבלה מפריז רביעה, ומבפה 3-4, כשהרחה אותה. אז אתה יודע,
להתבוא... על אף שזה היה אחרת.
זה היה אחרת, זה היה מסי, זה היה תקופה...
עזוב במסי וכו', זה כל מיני פיקה ולנגלי.
לא, זה ברסה אחרת לגמרי, עידן אחר, אין ספק, אבל זה כן נורת הזרה, בטח ובטח, כשבעצם אתה חושב על זה, אפשר להתווכח אחרי הריבי גמר האלה, אם יותר קל להיות קבוצת חוץ מבית, במובן הזה שיש לך שטחים, וגם ריאל מדריד אגב, מה זה חוץ בית? ריאל שיחקה כמו קבוצת חוץ קצת, זאת אומרת, היו לה את השטחים, והיא נהנתה מזה, ואם ויניסיוס היה יודע להניש, ורודריגו שם במצבים, אולי היינו מדברים אחרת בסוף, תראה, בכל המשחקים, היה גם ברקולה אתמול, לפני הגול, יש מחקרים
ברקולה עם תיקול של הראוחו,
נכון, ואתה יודע, אתה חייב את היעילות ואת החדות מול השאר ולהיות מרוכז, אבל אתה יודע, בסוף ברמות האלה, כשהפערים בין הקבוצות קטנים, האלמנט של המזל והמילימטרים, ראינו את זה בכל ארבעת המשחקים, הקורות באתלטיקו ובביירן, המילימטרים האלה,
הנגיעות יד שלא
שורקים עליהם. הזדמנות ב-2-1, ריאל היו לו כמה מצבים ל-3-1, ואתה נענש בסוף, ואלה הדברים
ש... הפערים הם בסוף
פערים גדולים. נכון, בסוף אנחנו מדברים על טקטיקות ועל שינויים, ואתה יודע, יש הרבה אלמנטים, יכולת אישית, אבל זה מסתכם בסוף ביכולת להיות שם עם ביטחון וככה ליהנות טיפה ממזל, אבל בעיקר להיות באגם שלך, כמו שרפיני הבא אתמול.
כן, ואמרת כמה פעמים, גם במהלך הסיכום משחק וגם עכשיו את המילה שטחים, ברצלונה לקראת הגומלין מבחינת הסגנון שלה. צ'אבי צריך בעיניי לראות שעבד לו מה שהוא עשה, ונכון שהוא בא הביתה, נכון שהוא בא הביתה, ונכון שיש את הקרב ה-DNA וכולי, זה לא מעניין. עשית את כל מה שהיית צריך, ויותר אפילו ממה שציפו במשחק הראשון. אין שום סיבה שברצלונה במשחק השני תבוא ללחוץ, אין שום סיבה שהיא תייצר שטחים.
אדרי יפתח בהרכב, אגב.
תכף נגיע להרכב. אין שום סיבה שהיא תייצר שטחים לאמבפה ולדמבלה. אין שום בעיה עם זה שהיא תעמוד יותר נמוך. אין שום בעיה עם זה שהיא מדי פעם תשלח כדורים ארוכים. כן, אולי בבית אתה יכול לצפות שהיא טיפה תחזיק יותר בכדור. שהיא תנסה למשוך את הזמן, לא בהנעת כדור רוחבית, אבל כן להיות קצת יותר בעלת הבית. אבל לא קו הגנה גבוה. לא להתפתות לנסות לנצח את לואיס אנריקה ואת פריס סן ז'רמן בצורה ברצלונאית, כי לואיס אנריקה ניסה לעשות את זה, וזה עלה לו ביוקר, וברסה היא לא קבוצת מעברים גדולה. פריס סן ז'רמן יכולה להיות קבוצת מעברים שתיתן לך שתי סתירות על ההתחלה, ושוב המלטדאון, ושוב הלחץ, ודווקא בגלל שזה בבית, פתאום הרכשים והקהל, וכולי, כשאתה משחק בחוץ, לפעמים אתה קצת יותר רגוע כשהקהל נרגע, אין מה שמלחיץ אותך, ומבחינת הסגנון, אולי כן יותר לנסות להחזיק בכדור, אבל לא להתפתות למשחק לחץ, לא לבוא לנסות להוכיח ולנצח יפה, לבוא ולעבור שלב. ואני רוצה לשאול אותך, נדב, מבחינת הרכב לקראת הגומלין, הודיע לנו עוד פרק ככה ביניים, תכף אני אעשה למאזיננו את הלוז הקרוב, אבל קריסטנסן וסרג'י רוברטו לא יהיו, בגלל כרטיסים צהובים. חוליה אחורית אני משער אותו דבר, מה אתה בוחר בקישור?
בקישור אני הולך פשוט עם מה שנשאר בגדול, יש לנו את דיום
בדיפולט, כאילו הייתי אומר קריסטנסן, אבל אין אותו, כאילו הייתי מחפש מישהו שהוא קצת יותר הגנתי, קצת יותר לשמור.
תראה, יהיה לך פשוט איזה סוג של, כנראה איזה סוג של דאבל פיבוט, או דאבל פיבוט מתחלף בין שלושת הקשרים שיהיו.
מה, עם פרנקי, פדרי וגונדואן?
זה מה יש, אין עוד מי להוציא, אין מי לשלוף מהבוידם.
זה קישור אדיר, אבל לא הגנתית.
בדיוק. לא, תשמע, גם הקישור שפתח עכשיו לא היה בהכרח הגנתי. זה לא שפתח...
נכון, ואז סרג'י רוברטו, דיברנו בשער השני, בסוף ברסה כן אין שאל זה במובן מסוים. אבל כמו שאומרים, אין לה... אלא אם צ'אבי פתאום יעלה בהרכב, אם...
אולי פתאום יבוא איזה עודק וברסים הנוער שאף אחד לא שאל עליו.
לא, אתה יודע לאן... חשבתי שהבנת לאן כיוונתי.
לא, זה אני ברור, שהוא יעלה.
אגב, מבפה...
לא, שפתאום אוריול רומאו יהיה בהרכב. בדקתי את זה. אוריול רומאו, אני אומר לך שישחק בגומלין. לא יפתח, אבל הוא ישחק.
תחשוב שאפילו לא חשבתי, שכחתי שבן
אדם הזה... הוא ישחק כשצ'אבי יחפש לשמור על התוצאה, הוא ישחק.
כמו פרמין. מבפה קבע שעונה...
אגב, פרמין... זה אופציה לא רעה בגלל, שוב, לתת לפריז את הכדור,
עם המהירות
ובגלל המעברים.
אבל תשמע, קודם כל אמבפה, בדקתי, יש לו שני שלושה שערים מהעונה, שניים היו משחקי חוץ, יש לו הרבה יותר שערי...
תראה מה לבנת
לו. יש לו הרבה יותר שערי חוץ משערי בית העונה, כי הוא כן אוהב את השטחים שיש לו בחוץ יותר, כאילו קבוצות שיוצאות קדימה.
הוא לא יהיה לא מורגש בגומלין כמו שהוא היה במשחק הראשון, כאילו אין כמעט יותר לא מורגש.
שישיית קישור של ברסה בגומלין,
צ'אבי, ניאסטה ובוסקץ. כן,
צ'אבי.
לא, אין קריסטנסן וסרג'י.
לא, מה אתה צריך אותם? פדרי, דיונג וגונדואן? מה הבעיה?
אגב, אני מעלה פה שאלה, אולי הוא פתאום יעלה גם עם רביעיית קישור עם פרמין, הרי אין לו כנף שמאל, אולי הוא יחפש את רפיניה בצד ימין, יחפש להבות הקישור. אני כל פעם לפני משחקים כאלה חושש, אני אגיד לך מה, צ'אבי שלפני ההודעה על העזיבה, היה תמיד בורח למקום הזה, וצ'אבי שאחרי, ממשיך עם רפיניה ולמין ימל.
אני חושב שמצבת השחקנים של ברסה, עונה, בטח שגבי פצוע, אם גבי קשיר הייתי אולי זורם, כי הוא היה עונה שעברה, הוא היה את הכנף שמאל מזויף, אבל בלי גבי, ועם פרנטו, ז'ואו פליקס, רפיניה ימל, הוא ישחק עם השלושה מקדימה, גם אם טקטית הוא יכול להגיד לרפיניה קצת לרדת אחורה לעזור לקישור, אבל אני רואה פה אותו הולך באותה דרך, לא יתקן משהו שהוא לא שבור, ושוב, אתה יודע, בסוף מה שניצח את המשחק מול פריז אתמול זה לא הרכב שעלה, אלא השינויים תוך כדי החילופים, וגם בגומלין, אתה יודע, בעידן חמשת החילופים בטח, אגב זה הערה שיש לי בכלל, פפ גוורדיולה,
חילוף אחד.
מה זה חילוף אחד? חילוף אחד כפוי דקה 87, כשיש לו על הספסל שחקנים מדהימים, אז אני חושב ש...
מתלונן על הלוז, סבבה, אבל מתלונן על הלוז.
אז בקיצור, זה דווקא, אתה יודע, פאפ יכול לראות מצ'אבי איך חילופים יכולים לעזור לו לנצח משחקים, ויש פה הקיצה לא קטנה.
יפה. רק צריך להגיד שלפני המשחק נגד פריז, לפני הגומלין, ביום שבת, ב-10, הנואבו מירנדיה של קאדיס, ברסה מתארחת. בסיבוב הקודם, נזכיר, זה נגמר 2-0 לברסה במונג'וויק, שערים מאוחרים של פדרי ופרן. בביקור שם, בעונה שעברה, זה נגמר ב-4-0. אגב, השער האחרון כבש דמבלה, היה גם אירוע שם ביציע שעצר את המשחק וכולי, למי שזוכר. קאדיס היום מתחת לקו האדום, מקום 18, רק 3 נקודות מסלטה, אחרי 2 ניצחונות בית רצופים על גרנדה, בקרב תחתית על החיים שהיה, ולפני כן על אתלטיקו מדריד. ברסה במרחק של 8 נקודות מריאל. ריאל משחקת לפניה בחוץ מול מיורקה, 8 ימים לפני הקלאסיקו. איך נדב, איך לגשת מבחינת, אני שאלתי בפודקאסט ריאל מדריד, האם צריך לזרוק את המשחק נגד מיורקה כדי להיות מפוקסים רק במשחק נגד סיטי. האם ברסה, כלומר, כמה הרוטציות צריכות להיות עמוקות? תן לי את ההרכב שמרגיש לך נכון מבחינת הרוטציות, והאם אתה יודע, הליגה, אומרים כבר, יש כאלה שאומרים, הליגה סגורה, מצד שני, אם פתאום יש 6 הפרש.
אקטור פורט ועוד 10.
משהו כזה. ככה, יש שחקנים שאתה יודע שאתה גם ככה לא תקבל אותם בגומלין, שאתה יכול לעלות איתם. אם זה סרג'י רוברטו, אם זה קריסטנסן, יאללה, לוקח, קונה. ג'ו פליקס יכול...
זה קל.
כן. ג'ו פליקס ו... הלוואי וויטור, אוקיי, אבל פה אני מגזים. אבל ג'ו פליקס לגמרי יכול לקבל דקות. אפשר לדבר, איניגו מרטינס כנראה יקבל את הדקות גם בתור בלם. יש אימא לעבוד. יש אימא לעשות אפילו, אתה יודע מה, רוטציות בצורה חלקית, ואפילו להוציא קצת שחקנים מהפריזר. אידיאלית, הייתי שמח לראות את ויטור רוקם משחק יותר, כי לך תדע אם תצטרך אותו בגומלין עכשיו. בוא נראה, בוא נראה. אני חושב שזה לגמרי אפשרי באמת לעשות גם רוטציות, וגם עדיין להיות תחרותי מספיק, כי בסוף אתה עדיין חייב להפעיל לחץ על ריאל. גם אם זה 8 נקודות, גם אם זה, בוא נאמר, זה נראה כמו אליפות נוחה, אני לא משלה את עצמי שברצלון באמת יצליחו לרוץ עם זה עד הסוף. אבל אתה צריך את זה, אתה לא רוצה לתת לריאל להירגע אפילו קצת, גם אם לא בשביל, לא יודע מה, שהגיעו רגועים יותר להגיע לאיתיחד.
אז בוא נסיים עם הימורים. קודם כל, לקאדיס יש לנו ווינר, כי זה המשחק הקרוב.
אני רוצה להזכיר משהו, שברצלונה בנפולי, היא ניצחה לפני ואחרי שני המפגשים איתה בשמינית הגמר, והיא הייתה לדעתי היחידה אולי מכל הקבוצות בשמינית הגמר, או אחת היחידות שהצליחו, כי תמיד יש את הירידה הזו, בטח ובטח, צריך להזכיר, זה שונה מאוד, כי שמינית הגמר זה 3 שבועות, בין משחק למשחק, פה תמיד זה מסומן בטבלה, בלוח שנה, של הלוח משחקים, סליחה, מחזור מאוד רגיש, כי הפוקוס הוא בליגת האלופות, זה המשחק המרכזי, ופה בליגה, שאתה משחק מול קבוצה, שנחמת על החיים שלה, שהיא בתקופה טובה, שיש לה סגנון מאוד מובהק, שהיא פיזית, שהיא, אתה יודע, אתה יודע לשחק, ואגב, היא החליפה מאמן, והיא השתפרה מאוד מאז, זה משחק טריקי, במיוחד שברסה, כאילו במצב ש... כאילו האליפות...
כל הפוקוס על ליגת האלופות.
כן, וגם האליפות כאילו היא לא ריאלית, אם הייתה שתיים...
כלומר, אני מוביל אותך, בווינר קאדיס 4.3, תיקו 3.65, ברסה 1.65, בתחושה שלך עם כל הדברים שאתה אומר, התיקו 3.65 נשמע כמו משהו די מזמין.
נכון, בהחלט. ואפשר, שוב, אתה יודע, ברסה בתקופת נהדרת, ושבוע לפני הקלאסיקו, זה מחזור שאתה בדרך כלל מנצח, אבל זה גם תלוי בצ'אבי, בפוקוס של השחקנים, ברור ש... השחקנים גם עכשיו בפיק מאוד גדול.
זה אתגר מאוד גדול.
לרדת לקאדיס.
ולגרום להם להאמין ש... אני אגיד לך מה הדבר שיגרום להם להאמין. הדקות
ראשונות יהיו קשות. אני מזכיר לך שברסה לא הפסידה עונה אף משחק חוץ בליגה. 3 הפסדים שלה היו במונג'וויק. כן, ג'ירונה, ריאל וכמובן וויה ריאל. ותראה, בסוף מה שברסה צריכה בקאדיס, זה דבר אחד מאוד חשוב. לשחק בצהוב. כי אתמול היא שיחקה בצהוב, פריז שיחקה כחול, זה בדיוק הצבעים שברסה היו מול ויה ריאל ולא הלך, אז אולי זה הסוף, אתה יודע, צריך להגיד לקאדיסטם בבית, שחקו עם הכחול שלנו,
אנחנו עם הצהוב. המתכון מבחינת ברצלונה כדי לעלות חדורה, זה שריאל תמעד חצי שעה לפני זה, ותעשה רק טקו נגד מיורקה בסון מוש, ואז אם ריאל תנצח, אז ברסה תבוא טוב, בסדר, גם אם ננצח יהיה 8, וגם אם ננצח בקלאסיקו אז יהיה 5, אבל אם פתאום ניצחון יכול לצמק ל-5 או ל-6, ופתאום בקלאסיקו אפשר לעשות משהו, שם זה מה שיכול לתת להם את הדרבון הזה, אז אולי תחכו עם האימור שלכם לאחרי המשחק נגד ריאל מדריד בווינר. אימור אחרון.
כן, תוצאה מה, בפריז?
מי עובר?
כן,
מי עוברת ובאיזה דרך? 2-2 ב-90 דקות?
כן, ברסה עוברת בטקו, או 1-1 או 2-2, אבל 2-2 אני אלך, אמבפה אפילו יכבוש, ואצל ברסה ראוחו ייתן מקרן.
אני חושב שלבנטה אני שואל את התוצאה והוא כבר נותן למנחשים, הוא כבר נותן את הכל.
אנחנו אחרי הגולים נדבר על העבודה הנהדרת של ברסה במצבים הנייחים, נזכיר את קריסטנסן במשחק הראשון, ראוחו
כבר עושה את הפודקאסט,
או בעצם קונדה, ראוחו קונדה נותנים גול.
נדב, תן לי את ה...
אני אומר שב-90 דקות פריז ינצחו ונגרר להערכה.
אוקיי.
ומפה...
לך לב לזה?
לא, אבל מה זה משנה?
פנדלים.
זה לא תלוי בי. כן, ומפה נגרר לי איזה משהו מזעזע שאני לא יודע איך יגמר.
כמה ריבי גמר יחרו בפנדלים?
שאלה מעניינת.
מה, כולם צמודים?
בדיוק, אגב, כל ארבע בחיים. כל ארבע התמודדויות.
אני חושב, אני רוצה להגיד ששתיים. כאילו, אני לא יודע אם ברצלונה, אבל חוץ...
אני רוצה להגיד ששתיים, העיקר שזה לא יהיה ברסה.
העיקר שזה לא יהיה ברסה, ויש הרגשה
ששתיים. שני, אם לא יהיה פנדל בברסה, אולי יהיו אותך כבר לפני כן. טוב, לא נסיים בצורה כזאת, אבל ברסה צריך להגיד, היא שמה את הרף מאוד גבוה אחרי המשחק הזה, אבל כמו שאומרים, להגיע לפסגה זה לפעמים יותר קל מלשמור עליה, אז הפסגה כרגע היא הכרטיס לחצי הגמר ביד, השאלה עם ברסה...
הכל פתוח, פריז, לא באמת, פריז קבוצה עם מעולה, תראה העניין...
גם שוב, ראינו במחצית השנייה, נכון שבסוף ברסה הצליחה לנצח, אבל לואיס אנריקה ילמד, הוא לא יעלה עם אסנסיו, הוא לא יעשה את החכימי חוזר, זה משחק אחר.
בדיוק, זה משחק אחר, והעניין עם פריז, זה קבוצה שהיא מאוד לא יציבה, יש לה שחקנים, שאתה לא מבין כל כך מה עושים שם בבינוניים, ושחקנים מטורפים, ושוב, חכימי זה שחקן שהכי מבין את אמבפה, החיסרון שלו אתמול, לא מדברים על זה, אבל אמבפה החלש, בלי החבר הכי טוב שלו על המגרש, זה לא מקרי, והולך להיות פה פייט, וצריך to grind it out, זה בכלל לא גמור.
בכלל לא גמור. טוב, לבנטל, נדב, תודה רבה לשניכם. תודה לכם שהזנתם. הפרק הבא שלנו, שימו לב, יהיה אחרי המשחק מול קאדיס, כאשר אחרי משחקי הגומלין של רבע הגמר יהיה פרק מיוחד של שיחת היום. חפשו בספוטיפיי, ככה לסכם את הרבעים ולקראת החצי. נאחל הצלחה לברצלונה, נקווה שידברו עליה טוב. ויהיה גם פרק נוסף של שיחת היום שיכין לקראת הקלאסיקו. בקיצור, הרבה תוכן על הפרק. נשתמע, והצלחה לברצלונה, נגד קאדיס, ובעיקר, בעיקר בגומלין נגד פריז. ביי ביי.